בוקר טוב. אז הכנתי את הדף הזה, יש פה מקורות. זאב יכול לקבל אחד. זאב, בוקר טוב. אני מפנח צפונות, עמוד קפ"ח, למטה. אז הוא מביא צוף נתפנח מכתב יד, שוב פעם הנושא של נקודה לעומת הרכב של חלקים שונים שמצטרפים יחד. אז עכשיו תוך קטע אחד קצר הוא מביא פה עשרות מקורות, עין פה ועין פה כדרכו בקודש. אתה צריך מצאת? אוקיי, יפה, בסדר? אנחנו בסימן י', פרק ט', סימן י', האיברים, פרטים או נקודה. עכשיו המקור הראשון שהוא מביא כבר ראינו בעבר, ונסכם ונחזור בקיצור במסכת זבחים בדף י"ט עמוד ב', כיצד מצוות קידוש ידיים ורגליים. הגמרא שם מביאה ברייתא, ובברייתא יש מחלוקת תנאים, מחלוקת תנאים לגבי קידוש ידיים ורגליים. מה הדין? איך עושים בדיוק את הקידוש הזה, קידוש ידיים ורגליים? אז לפי דעה אחת, הוא לא מקדש גם את הידיים וגם את הרגליים יחד, אלא הוא מחלק את הפעולה הזאת לחלקים. אוקיי. אוקיי, אבן, יש לי גם עותק בשבילך. בסדר? אם בבת אחת, אם הוא עושה את הקידוש של הידיים והרגליים בבת אחת, והגמרא מסבירה שזה מאוד מסובך איך לעשות את זה, הוא מעביר יד על יד, ממש תופס שתי ידיים, ואת שתי הידיים הוא מוריד לשתי הרגליים וכל רגל על השנייה, ובתוך איך שהוא נכנס למים עם הידיים והרגליים והסחס. הגמרא עצמה מאיר אז שם שמאוד מאוד קשה לבצע את הדבר הזה.
אקרובט.
מה?
אקרובט.
אקרובט, כן, צריך להיות
אקרובט. יוגה.
אבל לפי דעה אחרת, אז יש הפחדה בעצם שתי פעולות שונות. אז אומר הדוגת שווי שהמחלוקת כאן ביסודה היא בשאלה הזאת: האם רואים את הכל כאן כמציאות אחת של ידיים ורגליים, דהיינו נקודה, ואם כן צריך לעשות את הפעולה בבת אחת בלי להפריד, או דילמה, או שמה יש פה חלקים נפרדים? זה גופה, אני חושב, לא כל כך מחודש. אני חושב שהיינו מגיעים למסקנה הזאת בעצמנו, אבל כאן הוא מחדש נפקמינה הלוך למעשה. הוא מביא קודם כל כמה מקורות להוכיח שקידוש ידיים ורגליים יש פה דין של חציצה. Dahainu bofin magbil kemoshi yesh b'mikveh b'tvila b'mikveh yesh din shal chatzitza v'chatzitza poselet et ha-tvila hu adin bofin magbil yesh halakha shal chatzitza b'kiddush yadayim v'raglayim. As hine l'mashal, yesh lo lichluch al hayad ve'al lichluch hazeh chotzeitz bein hayad levein hamayim, אז זה נקרא חציצה. אבל בדרך כלל, ברוב המקרים, בשכיחות הדבר, הוא לא מקפיד על הדבר החוצץ. ואם הוא לא מקפיד על הדבר החוצץ, אין החציצה פוסלת אלא אם כן יש רוב. כלומר, החציצה הזאת מפרידה בין רוב גופו לבין המים, למשל בדוגמה של טבילו. אבל אם יש רק מיעוט, אז זה תלוי אם הוא מקפיד או לא מקפיד. אם יש רוב, אז באופן אוטומטי, באופן מוחלט, לא משנה, אפילו אם הוא לא מקפיד, מכל מקום הרוב קובע את החציצה באופן אובייקטיבי, ולכן החציצה פוסלת. השואל הרוגצ'וב, ולגבי קידוש ידיים ורגליים, שיש גם כן דין של חציצה, איך אני מגדיר, איך אני משער לעצמי אם יש כאן רוב החוצץ? והוא טוען שזה תלוי איך אני רואה את הידיים והרגליים. אם אני רואה אותם כמציאות אחת, כנקודה, אז אני יכול להקל ולומר שעד שאין חציצה של רובו לגבי רוב, לגבי הן, הן היד, הידיים והן הרגליים, כלומר אני מתייחס לכלל הידיים ורגליים כחטיבה אחת, אז אם אין כאן רוב אז אין כאן חציצה. מה שאין כן, אם אני מפריד לחלקים שונים, אז ייתכן שיש לו פחות מרוב לגבי הכלל של כל הידיים ורגליים, אבל מכל מקום יש רוב לגבי יד אחת, יש חציצה שמכסה את רוב היד, וזה יפסול את היד. והדין הוא שבקידוש ידיים ורגליים הוא צריך לקדש גם את שתי ידיו וגם את שתי רגליו. וזה מה שהוא אומר, נפקי מינו, דהרי מבואר בחולין דף כובוב דחציצה פוסלת בקידוש, והנה מן הסתם אני חושב שהוא מתכוון אפילו באינו מקפיד, דווקא רוב. אז הוא מביא כאן מחלוקת בפרק ב' הלכה תדבוב מלכות מקוואות בין הרמב״ם לגאונים לגבי מי שטבל במקווה ויש לו קשרים בתוך השערות, והקשרים האלו מפריעים למים להיכנס בין שיער לשיער. אז לפי דעה אחת, זוהי דעת הגאונים, אם יש קשרים ברוב השיער, ברוב השערות, אז התבילה היא פסועה. מה שאין כן לפי הרמב״ם, הרוב נקבע לפי גופו של אדם, לא לפי השערות. אומר הרוגצ'וב, זה תלוי איך אני רואה את השיער. האם השיער הוא כאילו תפל, הוא כאילו חלק בפני עצמו נפרד, שהוא מחובר לגוף, ומכיוון שהוא מחובר לגוף, אז בתור נספח לגוף צריך לטבול אותו, או שאני רואה לא. השיער היא חלק מהגוף עצמו, וזהו הנפקא מינה לגבי הרמב"ם והגאונים, האם הרוב נקבע לפי שערות או הרוב נקבע לפי גופו של אדם. אז אם למשל יש לו קשרים ברוב השערות שבראש, אז יש דעה שסוברת שעדיין התפילה תועיל. יש לו רוב חציצה בראש. התשובה היא שהראש הוא, בשערות של הראש, השערות הן רק חלק מינימלי של הגוף. וכן גם כן כאן הוא אומר, בנוגע לקידוש ידיים ורגליים, אם רוב ידיים בפני עצמן ורגליים בפני עצמן, כלומר, אם אני מפריד בין הרגליים והידיים, הוא עושה קידוש לפי אותה דעה עם הידיים, ואחר כך הוא עושה קידוש עם הרגליים, והם חלוקה של שתי חציות, שני חלקים, אז אפילו אם יש רוב בידיים של חוצץ, אז זה יפסול את הקידוש. מה שאין כן, אם יש על שניהם רוב, אבל לפי הדעה שאני צריך קידוש בתור מציאות אחת, בתור מה? בתור נקודה, אז אני אומר שרק אם יש חציצה על רוב של שניהם, של גם ידיים וגם רגליים, אז יהיה פסול חציצה. וטליה, והכל תלוי אם היו, אם הווי האיברים פרטיים, כלומר חלקים פרטיים, או נקודה.
אז אני לא מבין, לפי מה דיאמה שהם פרטיים?
אם יש לך גמרא, זבחים, אני אגיד לך מי סובר מה, אני פשוט, אתה זוכר אולי?
אני לא זוכר, אבל לפי זה שאומר שידיים לחוד ורגליים לחוד, ואם סוברים שהם פרטיים, אז איך אפשר לטפול בלגמי? תמיד יהיה חצי צה. אני לא מבין, צריך להגיד שלפי מה דיאמה הזאת הוא אומר שזה נקודה. מפני שאי אפשר
לה... לא הבנתי, אם הוא עושה רגליים בפני עצמו וידיים בפני עצמו?
ויד אחד הוא חוצץ על היד השני, זה הוא...
היד, חציצה זה רק משהו שהוא לא שייך למקווה או למים.
לא מדובר שהוא חוצץ בפני עצמו
ונשא נותן אפשרות להיכנס. כן, לא, החציצה היא דבר שמחוץ, כן, דבר שהוא זר, אבל כל שהוא שייך לאותו... לאותה פעולה של קידוש, זה לא נחשב לחציץ. זבוכם דף י' עמוד ב', אני רק אגיד לכם מי סובר מה.
אז למה אם יש לו נץ בתוך הסערות, למה זה חוצץ? זה מין
במין. משום שהקשר עצמו נחשב לדבר שמפריד, שהמים לא יכול להגיע לכל שיער. אז ייתכן שהוא צריך ייתכן שאני לא יודע את הדינים של קידוש, זה צריך ללמוד את הסיום. אז תורה רבנו כיצד מצוות קידוש, אז יש כאן מחלוק בין התנא קמא לבין רבי יוסי. לדעת רבי יוסי מניח שתי ידיו זו על גבי זו ועל גבי שתי רגליו, זאת אומרת את שתי הידיים זו על גבי זו, הוא מניח על שתי רגליו זו על גבי זו, הוא מקדש. והגמרא אומרת, הפלגת, יש כאן הפלגה, יש כאן הגזמה, כי אי אפשר לעשות כן. אז זה המשך הסוגיה איך הוא עושה כן, אבל התנא קמא סובר, לא, מניח יד ימנית על רגלו ימנית, יד השמאלית על... וכו' וכו'. אוקיי.
יש אנשים מבוגרים שלא יכולים באמת לעשות את זה.
כן, נכון.
אבל מי שסובר, אפשר, מי שסובר שהכל ידיים ורגליים זה יחד, אז נגיד שהידיים זה פחות מ-50%
מהחציצה, זאת אומרת.
לא, השטח שלהם וזה, הוא פחות, נגיד הוא 40%, ויש חציצה שלמה של הידיים. אז זה בסדר?
כן. כן, לפי אותו מהדיון,
זה בסדר. הוא לא עשה כלום לידיים, הוא לא
אחד. אבל אין ידיים, זה נקודה.
אני אומר, אם לוקחים את הכל ביחד.
כן, אני חושב שזה מה שיחיל טוען, שהרוגת שם מחדש פה, שאני לא רואה את הידיים כדבר נפרד, ולכן אם יש רוב חציצה בידיים, אז זה מפקיד.
כל הידיים נניח הם חציצה, כולם. בסדר, ברגליים בסדר.
אתה שואל זה מה יהיה, הרי המים לא מגיע בכלל, אין פה מגע בכלל בין הידיים למים. שאלה יפה, אינני יודע. עכשיו עין בגיטין דף תדבב המדבט, אז יש לכם בדף הזה גיטין דף תדבב המדבט. ידיים טהרות, טהרות לחצאים או אין טהרות לחצאים? זה הספק של אילפה. שואלת הגמרא, איך היא דומי? במה מדובר? אילי מדקום משהו בתרי מרביעית, אם יש לו רביעית ועוד רביעית, ואתנן מרביעית נותנים לידיים לאחד ואפילו שניים. בוא נראה רשי. רשי אומר דקו משהו בי תרי מרביעית והיינו לחצאים דלכל חד פלגה שיעורה. תכף נחזור לזה, אני רק רוצה מרביעית. כלי מחזיק רביעית מלא מים ואפילו שניים. אז לכתחילה בשלב הראשון הגמרא הבינה שהספק של אלפא הוא האם יש דין של שיעור רביעית לכל יד. כלומר, אני צריך רביעית ליד ימין וגם רביעית ליד שמאל. אומרת הגמרא, אבל יש לנו משנה שאם יש רביעית אז נוטלים ידיים לא רק ליד אחת אלא גם לשתי ידיים. זאת אומרת, נניח שיד אחת נטמעה, אז יש לי רביעית מספקת לאותה יד, אבל אם יש לי שתי ידיים שנטמעו ואני צריך לטהר את שתי הידיים, אז לכאורה אני צריך שתי רביעות. אומרת הגמרא, לא, כיוון ששתי הרביעות של מים הם ביחד, אז הוא יכול לטבול את שתי הידיות שלו, שתי הידיים שלו, ברביעית אחת. אומרת הגמרא, ואלו, אז אם כן, מהו הספק של אילפה? ודאי שיספיק לי רביעית לשתי ידיים, אז הוא שופך רביעית על שתי ידיים, וסגי בהוכי. אלו דקו, משי חדה חדה יודה. מה היה הספק של אילפה? כשהוא עושה את הנטילה בשתי פעולות, בשני שלבים. אומר רשי, השוב פעם הגמרא דוחה, והתנא הנוטל ידו אחת בנטילה ואחת בשטיפה, ידיו טהורות. אז כנראה שאפשר בהחלט לעשות את טהרת שתי הידיים בשתי פעולות בזו אחר זו, ולא צריך לעשות אותם בבת אחת. אפילו לשניים, כמדי מקורי וישור, זה לגבי הסוגיה הקודמת. דמשי חד היוד, אומר רשי, והודר משי לאידוך. כלומר, הוא נוטל את הידיים בשני שלבים, בזו אחר זו. אז על זה הוא מביא משנה, הנוטל ידו אחת מן הכלי בזריקה על ידיו כתיקון חכמים, ואחת בשטיפה בנהר בממסעה. כלומר, אפשר לטהר את הידיים בשתי צורות שונות, בשני אופנים. א', על ידי כלי וזורקים את המים מהכלי על היד, ושנית, על ידי שטיפת הידיים בנהר, שיש בו ממסעה. ומה הוא עשה? הוא נטל ידו אחת מן הכלי, וידו השנייה בנהר. אז גם פה המשנה אומרת שידיו טהורות, אז מוכח מזה שהוא עושה את זה בזו אחר זו, לא בבת אחת. אז אם כן, משתי משניות דחינו שתי אפשרויות איך להבין את הספק של אילפא. האפשרות הראשונה הייתה שצריך רביעית לכל יד ולא מספיק רביעית לשתיים, וזה הגמרא דוחה משום שיש משנה. האפשרות השנייה היא שהוא עשה את ההתרה של שתי הידיים בשלבים בזו אחר זו, גם זה הגמרא דוחה, כי יש לנו משנה שהוא יכול ליטול ידיו אחת בנטילת כלי והשנייה בשטיפת נהר, אז גם כן בזה אחר זה. אלא כאן המסקנה של הסוגיה, אני סימנתי את זה בקו, ואלא דקומשי פלגה פלגה דיודה. כלומר שהוא טבל חצי היד ועוד פעם חצי היד. אומר רשי, מהי מצוות הנטילה? עד הפרק, ונטל חצי השיעור תחילה ונגבה. זאת אומרת, הוא ניגב את חצי היד וחוזר ונוט על חצי האחר. אז יש, בוא נניח שהוא הוא זרק מים על האצבעות ואחר כך ניגב, אז זה כבר איננו. עכשיו הוא זורק מים על החלק הזה עד הפרק. אז הגמרא אומרת שעל זה כמסתפק אילפה. שואלת הגמרא, ואמרי דבי רב יני, ידיים אין טהורות לחצאין. כלומר שבמקרה הזה, המצב השלישי שהגמרא מעלה פה, פשיטו מדברי רבי ינאי שזה לא יועיל, שאי אפשר לטהר חצי יד ועוד חצי יד בזו אחר זו. והגמרא במסקנה אומרת לו, צריכה, מהו הספק של אילפה? דאיגה משקה תופח. כלומר, רשי מסביר, כשחזר ונטל חצי השני של היד, לא ניגב את חצי הראשון לגמרי, ועדיין משקה תופח, מה שנקרא תופח על מנת להדפיע, כלומר עדיין יש לחות על היד. ואז אני יכול לומר שהוא לא תיהר את עצמו בחצאים, כי בעצם כל זמן שחצי היד, מחמת הפעולה הראשונה, עדיין לחה, מחמת המים, אז זה כאילו שבבת אחת הוא נטל את כל היד. על כל פנים, מדברי רבי יני למדנו שידיים אין טהורות לחצאין. אי אפשר לטהר את היד מחצה ואחר כך עוד מחצה בשני שלבים. אומר הרוגת שווי, עין גיטין דף תדבר ומדבט, ידיים טהורות לחצאים או אין טהורות. אז זה הכל, הוא לא מוסיף כלום. אבל כמובן, מה התשובה פה? מה הוא רוצה לומר?
שיד הוא נקודה.
בדיוק, שהיד היא נקודה. ולכן אי אפשר לחלק את היד לחצאים לגבי פעולת הנטילה. אבל בוא נוסיף עוד לא נקודה, אם אתה מבין מה אני שכן. כלומר, שתי הידיים אבל הם בדיוק. אז לעומת צד אחד של רב יוסי בזבוכים לגבי קידוש ידיים, שראינו ששתי הידיים ושתי רגליים הם גוף אחד, הם נקודה, בנוגע לנטילה וטהרה של הידיים, שתי הידיים הם שתי נקודות, אבל כל יד היא נקודה. הגמרא אומרת שלכן אי אפשר לפרש שאילפה יסתפק בנקודה הזאת. אז בגמרא משמע שזה פשיטה, שהיד היא, כן, בדיוק, זה כמו אטום, דבר שאי אפשר לחלק אותו. אחר כך הוא אומר, וחגיגה דף חוף עמוד ב', אם נטמעה אחת מידיו חברת טהורה. אז יש לי פה חגיגה דף חוף עמוד ב',
אבל זה דין הזה כבר לבן ששתי ידיים של שתי נקודות, אין סיבה להגיד שאחד יתמעט.
אז בואו נראה את הסוגיה בפנים. אם נטמאת אחת מידיו חברת טהורה, זה בנוגע לתרומה, ובקודש מטביל שתיהם, שהיד מתאמת חברתה בקודש אבל לא בתשומה. וכאן הרוגת שווי לא מגלה לנו כלום מה ההבדל בין תשומה לקודשים. רשי אומר ככה, אם נטמאת אחת מידיו, אומר רשי, בתומעה דרבנן שאינם מתאמה אלה ידיים ולא הגוף. הוספתי פה הברטנורה, אולי הוא יוסיף להסביר לנו משהו פה. אם נטמאת אחת מידיו בתומאוס דרבנן, כגון באוכלן ומשקים טמאים וחיוצה בהם, שאין מטמאים אלא הידיים ולא הגוף, ובקודש מטביל את שתיהם, והוא שתישאר לחלוכית ביד הטמאה בשעה שנטמא, אבל לא היה לחלוחית ביד התמאה, אין היד אחר תמאה עד שתיגע בה. אז אינני יודע מה כאן רשי והרב, שניהם מדגישים שמדובר פה בתומעד רבנן, כי כנראה שאם היה מדובר בתומעה דאורייתא, אז התומעה, אני לא רואה את היד כחלק מהיד, מהידיים, אלא אני רואה את היד כחלק מהגוף, כי התומעה מתמאת את כל הגוף. וזה מה שרשי מדגיש פה, שאם מדובר בתומד רבונון, כגון אוכלן ומשקים, אז הידיים נטמאו באופן, איך אומרים, באופן עצמאי, אני מתכוון לומר שהידיים הן מחולקות משאר הגוף, והתומעה מצומצמת או מצטמצמת לשתי הידיים.
בתומד רבנן הגוף הוא נזקית, הוא שקנית, ולכן זה לא מתאמה את כל
הכל. אבל מה הקשר בין יד אחת ליד שנייה, שלפחות בקודשים אני אומר שכשרבנן גזרו תומעה באוכלן ומשקין על הידיים, על הידיים, אז אם נטמאה יד אחת, אז גם היד השנייה היא טמאה. אני חושב, כי הרי הוא רוצה לחלק בין, הוא רוצה לחלק פה, אולי כדאי לראות את זה בפנים, אני רק מבר אילן, אני רק התקתי חלק, אבל הוא מחלק בין קודש לבין תשומה. אינני מבין מדוע, אבל למעשה יוצא ככה, שלגבי קודש אני רואה את שתי הידיים כנקודה, לגבי תשומה אני רואה כל יד כחלק נפרד, אולי נקודה בפני עצמו. ונפקא מינה תהיה, אם הוא לא נגע מהיד שנטמאה כשהיא הייתה לחה, נכון? היא לחה, מחמת לחות, כי אוכלן ומשקה מתאמים במשקה, אז אם היד היא לחה ולא יבשה, ויד אחת נוגעת באוכלן ומשקה, והיד הזאת היא טמאה, אז היא מתאמת, היא מתאמת. אוקיי, פיין. מה מנגל ליד השנייה? אז נדמה לי, אני לא זוכר אם זה משנה או גמרה, אני חושב שזה ברייתא, ראיתי את זה אתמול בחצות לילה, אבל הברייתא נדמה לי קובעת שלגבי תשומה יש דין אחד, לגבי הקדש יש דין אחר, והכל מדובר באותה מציאות. לא מדובר בשני אופנים או שני מצבים שונים, אלא באותו מצב יש כאן ניגוד וחילוק בין תשומה לבין קודש. כלומר, אנחנו מחמירים יותר לגבי קודש מאשר לגבי תשומה. למה? אני לא יודע, יש לי רעיונות, אבל אני לא יודע. אז זה מה שהבר תנור אומר, אין היד אחרת טמאה עד שתיגע בו. אז הוא אומר ככה, שלמה בקודש הוא צריך להטביל את שתיהם? משום שיש לחלוחית ביד הטמאה בשעה שנטמאה. אם לא הייתה לחלוחית ביד הטמאה, אין היד אחרת טמאה עד שתיגע בו. ואם היד האחרונה, אם היד הטמאה נגעה ביד האחרת, אז נדמה לי שגם בתשומה הדין הוא שהוא צריך לטבול את שתי הידיים. החידוש של קודש הוא, לעומת תשומה, שאף על פי שהוא לא נגעה מהיד הראשונה ליד השנייה, עדיין שתי הידיים זקוקים. אם זה לך, אולי זה מדין דרבונן, אולי זה גזר דרבונן, אינני יודע, אבל הגדש על הדבר הוא שבנוגע להקדש, לקודש, אני רואה את שתי הידיים כנקודה אחת. זה מה שיצא לי מהדבר הזה. וסוכה דף תזיין עומר א', וחכמים אומרים מתמת איברים ומתהרת איברים. אוקיי, אז מה מדובר בסוכה? זה כבר משנה בכלים. הגמרא בסוכה מבארת את המשנה בכלים, אז תדלגו למשנה בכלים. יש לי פה את הקהתי במסכת כלים, המשנה היא בסוף פרק י"ח, והמשנה קובעת ש מיטה מתאמה, זאת אומרת היא מקבלת תאומה חבילה ומתאהרת חבילה, דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים מתאמה איברים ומתאהרת איברים. אז אני אקריא בפניכם את הקהתי, כי אין לי בבר אילן שלי לפחות אין קהתי, אולי כבר הוסיפו בה. יש לי מספר 17, אני לא יודע אם הגיעו כבר למספר 23. אז הוא כותב ככה: מיטה מטעמה חבילה כשהיא חבילה מחוברת יחד, כלומר דווקא כשהיא שלמה היא מקבלת תאומה, אבל כשהיא מפורקת אינה מקבלת תאומה. ומטהרת חבילה שאם המיטה טמאה אין טבילה מועילה לה כשהיא מפורקת, ומטבילה איברים איברים אלא דווקא כשהיא שלמה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים מטמאה איברים אף כשהמיטה מפורקת וכל חלק הוא ארוחה ושתי קרעיים, או קצרה ושתי קרעיים. קרעיים הם הרגליים של המיטה. כל חלק וחלק מקבל טומאה. אז יש להם מיטה מפורקת, ולדעת חכמים אף על פי שהיא מפורקת וצריך לחבר אותה שוב, מכל מקום כל חלק מקבל טומאה בפני עצמו, מטהרת איברים. שאם נטמאה המיטה מועילה לה גם טבילה של איברים איברים כדי להיטהר. אז אם כן, איך אני רואה את החלקים השונים של המיטה? לדעת רבי אליעזר אני רואה אותם כמה?
כל אחד רשות נפרדת.
בדיוק, כחלקים נפרדים, כהרכבה שכנית. מה שאין כן לדעת חכמים, אני רואה אותם כנקודה, כמציאות אחת. ולכן לא, בדיוק ההפך אני חושב. מה אמרתי? רק שיניתי את השמות, לא משתנה כלום לגבי התוכן. אבל לדברי רבי אליעזר אני רואה כאן חטיבה אחת, מציאות אחת נקודה, ואילו דעת חכמים איברים איברים, כלומר אני רואה את כל החלקים כמצורפים יחד. עכשיו בהמשך הוא אומר, ומה שכתבנו בזה ביומא דף מם ג' בגיטין דף עין א' בקידושין דף חוף ב' וכמה מקומות. אז לא יצא לי לעיין בכל הדברים האלו, זה ייקח לי חצי יום. וזה די אומר כאן היינו בגדר נקודה, די אז הביק בכל הכל נקודה ולא חלקות. עכשיו פה אומר משהו בהשקפה שאולי כדאי לבדוק אותה בהזדמנות. הוא אומר כל התורה והעולם וישראל הווי כנקודה. מסקרן אותי לדעת מה הוא מתכוון פה. והוא אומר כגדר יום הכיפורים. עכשיו יום הכיפורים זה נקודה, ולכן לדעת הרוגת שווי, אם למשל הוא אוכל ביום הכיפורים, אז פירושו של דבר שהוא חילל את היום כולו. מה שאין כן בנוגע לשבת, שבת זה הרכבה של רגעים, שכל רגע יש בו קדושה נפרדת, ולכן אומר הרוגצ'ובי שאם קטן נתגדל באמצע יום הכיפורים הוא פטור מלטענות למרות שהוא גדול עכשיו מה שאין כי בשבת אם קוטן שנסגדל או גר שנסגייר באמצע השבת אז הוא יהיה חייב על כל רגע ורגע אז למדתי מהשורה הזאת שהרוגצ'ובי הבין ש שיום הכיפורים זה בעצם הדוגמה בהי הידיעה של נקודה ולכן הוא רוצה להשוות אם נאמר שכל האיברים יחד הם נקודה אז הוא דומה ליום הכיפורים וכל התורה והעולם וישראל אינני יודע למה הוא אומר כל העולם אני הייתי חושב ש ישראל ואורייתא וקודש בריחו אחד זה מה שמפורסם בשם הזוהר אבל כאן הוא אומר שכל התורה והעולם וישראל הווי נקודה אני לא יודע, העולם כולל כל מיני דברים אבל בהערה פה הוא מוסיף ראי לי אל פר גימל סימן י' שזמן יום הכיפורים מבחינת נקודה והרכבה מסגית עצם ואינו מתחלק אבל לאחר שנעשה העגל, לאחר שהעגל, לאחר שחטו בעגל, נעשה הכל לפרטים. החטא של העגל איכשהו פירק את כל הנקודה הזאת לפרקים. ואין כאן מוקם להארך בזה, כך כתוב. כאילו שהוא העריך בכל מה שבא מקודם.
אז מה אומר בגלל גר שנתגייר ביום הכיפורים שחל להיות בשבת? הוא לא צריך להתאבות, הוא צריך להתאבות, יש לו מצוות חיוב קידוש?
אז אולי השאלה שלך תלויה במה שהוא מביא פה ממסכת מכות בהמשך אבל אולי נדלג למסכת מכות רק שנייה אחת איפה הוא מביא מסכת מכות? בעמוד 116 שזה מקביל לקוף תת זיין אז הוא מביא מסכת מכות סימן תת ממש בסוף סוף העמוד שלושת השורות האחרונות בעמוד אז על מה מדובר? מדובר בבן שהרג את אביו בשוגג האם הוא גולה או לא גולה כי הכלל בגלות הוא שגלות מחפרת זה היסוד של כל פרק שני של מסכת מכות עכשיו גלות מחפרת על אבון רציחה שהוא אם אני לא תחיב סייף מתוך הבת המיטות אבל הורג אביו שיש פה גם עבירה של מקה אביו חייב חנק ויש פלוקטו מה יותר חמור מיטת חנק או מיטת סייף אז הוא אומר שהגמרה מסתפקת שם למען דיום החנק חמור אז מי שהרג את אביו האם הוא גולה משום שהתורה נתנה גלות ככפרה עד העבירה החמורה הזאת של רציחה דהיינו עד חיוב סייף אבל כאן יש לו עבירה נוספת של מקה אביו שעליה הוא חייב מיטה יותר חמורה דהיינו חנק למען דיום חנק חומר מן הסייף אז שואל הרוגצ'ובי אף דזהו עניונים נפרודים הרי נדמה לי שהוא מתכוון במילים הספורות האלו הקצרות האלו לשאול הרי הוא עשה פה שתי עבירות אז על עבירה אחת יש כפרת גלות על עבירה שנייה אין לו כפרת גלות אז מדוע נבוא ונאמר מה הצעד והספרה לומר שכיוון שעבירה מסוימת בואו נקרא לזה X מופקעת מקפורס גולוס לכן הוא פטור מגלות אפילו עבירת Y מה זה קשור? לגבי רציחה יש לו יש לו כפרת גלות, אז לפחות שיגלה מדין מיתה. קימלה מדרבין זה רק בשתי פעולות שהוא עשה אותה בבת אחת, אבל אם יש פעולה אחת שמחייבת שתי אנשים, זה משהו אחר. אבל על כל פנים הוא אומר ככה, ואין בירושלמי בבקם בפרק ד', אם יש נזיקין בכולו. אז פשוט זה נצטרך לעיין בירושלמי, כי אולי שם המפתח לגלות פה את הפשט. על כל פנים נדמה לי שהרוגצ'ובי מתכוון לומר שיש כאן הרכבה מזגית, יש כאן מיזוג של שתי עבירות בפעולה אחת, והן שתי מזמגות מתמזגות יחד ונהפכות להיות נקודה, ובנקודה הזאת יש חיוב חנק, ולכן אני לא בא ומפריד בין שתי עבירות, אלא הן משתלבות יחד ומעבוד עבירה אחת. ולכן העבירה הזאת של הריגת אביו, שיש בה בעצם שני לאווים, מה כאובי וגם רציחה, אבל על כל פנים, כיוון שהעבירות האלו הם עבירה אחת, והעבירה הזאת נתפסת בעונש של חנק, אז ממילא אינו גולה ואין לו אפשרות להתכפר אפילו על עוון רציחה, כי עכשיו יש לו עבירה אחרת שהיא מיזוג של שתי עבירות.
אבל רק מפני שחנק יותר
חמור לפי המנגנון הזאת? לא, אני אומר, למה הוא לא גולה? זה משום שחנק יותר חמור. אבל עצם היסוד ששתי עבירות נהפכות להיות על ידי פעולה אחת, הריגת אביו, השתי עבירות מתמזגות יחד, זה לא קשור עם חנק יותר חמור או פחות חמור מסייף. אלא תשאל אותי למה הוא לא יכול להתכפר על ידי גלות, זה יהיה תלוי עם חנק יותר חמור מסייף. אבל אני אומר שאף על פי ששניהם הם עניינים נפרדים, כלומר עבירות נפרדות, נתחדשה פה הלכה של מיזוג ושל נקודה, של מציאות אחת בלתי מתחלקת.
אבל איזה מציאות? אתה אומר
המציאות היא שתי עבירות ביחד, אבל לא שתי עבירות כי חצי זוכר וחצי נקב, או חצי אבן וחצי בן חורן, אלא שתי עבירות כעבירה אחת. כאילו שיש מקף. יש פה מקה אוביב, מקף רציחה, אבל המקף הזה הוא לא מסמן לי הרכבה של שתי עבירות שמצטרפות, אלא שתי עבירות שמתמזגות.
ולכן זה בירי החדשה?
כאילו בירי החדושה, בואו נקרא לזה.
ושיש לו איזה...
אז במילא אני לא יכול להפריד ביניהם, כי מה היסוד של נקודה? היסוד של נקודה שאי אפשר לחלקה לשתיים, היא לא מתפרקת.
אבל אם זה בירי החדשה, הוא לא יכול להיות יותר מעונש אחד לפעולה אחת.
טוב, העונש יהיה עונש חנק, אבל אני רק אומר...
למה בחרת בחנק? למה זה חנק לא עונש גלות? למה זה לא העונש שלו?
כי עוד פעם, גלות יכול להתכפר על עבירה שהיא לא חמורה, למרות שאני ממזג את שתי העבירות יחד, אבל ודאי שחומרת העבירה נמדדת לפי העבירה יותר חמורה שבין שתיהן. ולמה אני הקדמתי את היסוד הזה? כי אולי זה יכול לענות על השאלה שלך לגבי יום הכיפורים ושבת. לכאורה יום הכיפורים ושבת הם שתי קדושות שונות, אבל אם נבוא ונאמר שיש כאן מיזוג, אז אף על פי שמצד יום הכיפורים קטן שנתגדל אינו חייב להתענות, נתגדל באמצע יום הכיפורים, או גר שנזכר באמצע, אבל מכל מקום, אם יש קדושה אחת, אין לי ראיה לכך. אני, עוד פעם, אני סתם מנחש, כי אילולי הסוגיה במכות, לא הייתי אומר ששתי עבירות של מכה עובי ושל רציחה מתמזגות יחד לנקודה אחת. זה לא היה עולה על דתי. אבל אני אומר שייתכן, למשל מוסף, בשבת ביום הכיפורים, בתפילת מוסף, חותמים ברוך אתה השם, מקדש ישראל, ויום הכיפורים, והשבת. אז אינני יודע האם זה בתור הרכבה שכנית או בתור הרכבה מזוגית. מהי נפקמינה? אם נאמר שזה הרכבה מזוגית, אז ייתכן שבקדושה האחידה הזאת, הנקודה של שבת ויום הכיפורים, בשעה שהם חופפים יחד, אז אני אומר שגם קדושת יום הכיפורים מקבלת את האופי הזה שכל רגע ורגע יש בו קדושה נפרדת, והקטן יהיה חייב. אבל זה יהיה חידוש עצוב. אתם שומעים מה אני אומר? דוגמה לדבר, קדושת ראש השנה וקדושת ראש חודש, שם אני בהחלט יכול לבוא ולומר שזה מיזוג, וזה נקודה אחת. לא מצאנו בתפילה שהוא צריך להזכיר גם של ראש חודש וגם, זה תלוי בנוסחאות, אבל אם יש לך את הנוסחה הזאת שהשמיטה את ההזכרה של ראש חודש, זה משום שקדושת ראש חודש עכשיו נכללת או נבללת בתוך קדושת ראש השנה. האם ניתן לומר שקדושת יום הכיפורים נבללת ונכללת בתוך קדושת השבת?
קדושת שבת יותר עולה על קדושת יום כיפור.
כן, אבל יש ביום הכיפורים משהו מיוחד. בעצם כל נפש אשר לא תונה בעצם היום הזה. עכשיו שבת מבחינת קדושתה העליונה, אבל היא עדיין לא מחייבת אותי בתענית. אז אם כן, אי אפשר לבוא ונאמר כאן מזוגית. מזוגית אפשר לומר כששתי הקדושות הן בעצם זהות, או זה כמו, אם אני מסתכל בראי אז אני רואה את אותה הדמות, אבל הדמות והצורה של יום הכיפורים היא שונה לחלוטין משבת. אין איסור עינוי בשבת, אדרבה, יש מצווה של כיבוד ועונג. אז לכן אני חושב שאי אפשר לומר מזוג, ולכן יש פה רק הרכבה שכנית של שתי קדושות שחופפות יחד ודרות בכפיפה אחת, כאשר אם הוא קטן שנתגדל באמצע היום, מבחינת שבת אז הוא יתחייב, מבחינת יום הכיפורים הוא לא יתחייב. הצד, הבחינה של שבת תחייב את הקטן הזה כשנתגדל, מה שאין כן הצד של יום הכיפור. כך נראה לי הזדהית. אוקיי, מה יש לנו עוד? קידושין דף חוף ה...
כן?
מה? טוב, זאת שאלה מעניינת, אבל נדמה לי ששבת עכשיו צריכה לוותר.
זה
יראה
מבוכח, הוא יישב עם אנשים, אלה יצומו והוא לא יצומו, זה יראה מוזר.
כן, לא, ודאי ש... השבת נדחקת הצידה במקרה הזה, אין לו סעודה שלישית. ועין בלושן רשי קידושין דף חוף ה, גבי הכל מודים בלשון לעניין תפילה. דמשמע מרשי דסביר לידי ורים הווי פרוטים נפרודים. אז מה רוגצ'וב ראה ברשי במסכת קידושין דף חוף ה? אמר אולו, הכל מודים בלשון לעניין טומאה. דגולוי הוא אצל השרץ. כלומר, אם אדם נגע בלשונו עם שרץ, אז ודאי הוא נטמא. מי טיימה, אשר ייגע בו אמר אחמון, ואינמי בר נגיעהו. אז יש נגיעה בין הלשון לבין השרץ, ולכן הוא נטמא. אבל כאן אולה מסתפק. לעניין תבילה, מה הדין לעניין תבילה? כלומר, האם חייב שהלשון תיגע במים כדי שכל גופו נטבל ונטהר במים? כתומון דומי, אולי אפשר לומר שהלשון נחשבת לתמוד, היא לא גלויה. בנוגע לנגיעה בין הלשון לבין השרץ, זה נקרא גולוי. הוא הוציא את הלשון שלו ונגע בשרץ. דבר שוודאי אף אחד פה לא יעלה על הדעת, אבל תיסע למדינות היום באסיה והם אוכלים שרצים. על כל פנים, זה לא נוגע לעניינים. אז הוא אומר כך, בנוגע לתפילה, התורה אומרת באותה פרשה, ורחץ בשרו במים. אומר רחמנא, מה בשרו מעברוי? אף כל מעברוי. כלומר, לתפילה אני צריך מגע בין הבשר המגולה החוצה לבין המים. אבל מה בנוגע ללשון? האם הלשון נחשבת תמונה או גלויה? רש"י אומר, אף כל מעברוי, ולא שיכניס מים לתוך הפה, זאת אומרת לפי הצד הזה שהוא לא צריך לטבול גם את הלשון שלו, אז הוא לא צריך לפתוח את הפה כדי שהמים ייכנסו ויגעו בלשון, ואף להוציא כל הלשון אינו יכול. שואל רש"י, אוקיי, יש לך בעיה משום שהלשון היא פנימה, היא לא מעברוי אלא היא תמונה, ולכן אתה רוצה לשקול ולומר שהוא לא צריך לפתוח את הפה. שואל רש"י, למה שלא יוציא את הלשון? אומר רש"י, ואף להוציא כל הלשון אינו יכול, תמיד יישאר חלק מהלשון בפנים. ותפילו למקצס לא אשכחינן, אבל נגיע בכל שקו הווי נגיע. כלומר, כשהוא נוגע, הלשון שלו נוגעת בשרץ, לא צריך שכל הלשון תיגע בשרץ, מספיק מקצת, כי מקום המגע הוא זה שמעביר את הטומאה ומטמא. מה שאין כן לגבי תפילה, צריך שהמים יבואו לכל בשרו, וכאן הוא לא יכול בשום פנים אופן להוציא את הלשון לגמרי, נמצא שיש לו חצי לשון ואינו יכול לטבול. אז איך רש"י רואה את הלשון? כנקודה או כהרכבה?
זה שונה, לטומאה או כהרכבה?
לא, אני מתכוון לטבילו. רש"י אומר שבשום פנים ואופן אי אפשר לעלות על הדעת שהוא יוציא את הלשון והלשון נוגע במים וזה יהיה. למה? כי מקצת עבר אי אפשר לטהר. אז איך רש"י רואה את הלשון? כנקודה, נכון? אתם איתי או לא? אני לא שומע כלום פה. אבל הרוגת שווי אומר ככה, אני אקריא לכם את הלשון של הרוגת שווי. הוא אומר, סליחה, הלך לי לאיבוד. נו, לאן זה הלך לי? ברח לי רק שנייה אחת. ואין אין רש"י קידוש דווקא גם יעקב מודו בלשון לעניין תפילה דמשמע מרש"י דספירלי דאיברים אבי פרטיים נפרדים.
בלשון
בכל
עבר, זה לא אחד, אלא כל אחד הוא בפני עצמו, ואז אם חלק אחד נטמא אז רק הוא נטמא.
אני לא חושב, אין דין כזה בטומאה, אין דין של זה בטומאה, כי למשל אדם שנוגע מהלשון שלו בשרץ אז כל גופו נטמא, כן, כל הגוף. אז מה ראה רוגת שווי ברש"י הזה שאומר משמע דספיר לרש"י שאיברים הם פרטיים נפרדים? אז נדמה לי שהוא מתכוון לומר ככה, הרי אולה אמר בניסוח של אולה הוא כך, לעניין תבילו הכל מודים בלשון, בלשון לעניין תומעה גולוי, לעניין תבילו כתומן דומי. כלומר לעניין תומעה יש תומס מגו על ידי הלשון, לעניין תבילו אין דין של תבילו לגבי הלשון. אומר רש"י את מה שהוא אומר, שהוא לא יכול להוציא את כל לשונו, ולכן הוא תובע רק מקצת העבר. אז הרוגת שם הבין, נדמה לי, אני לא רוצה להאשים אותו, אבל נדמה לי שהוא הבין שרשי מתכוון ללשון בתור עבר מיוחד. כלומר, הוא לא הכלל, אלא היוצא מן הכלל. דהיינו שכל עבר, אבל זה יהיה תלוי במה שלמדנו לפני כן לגבי ידיים. תן לי רק דקה אחת. מה למדנו לגבי ידיים בתחילת העמוד בגיטין? פלגו, פלגו דיודי, עד הפרק המבינים, אומרת הגמרא שאילפו, על זה לסמן דפולו, דיאמר דבי רביאנה, יודים אין תאוות לחצאים. אז אי אפשר לתאר חצי מהיד. ולכן קבענו שהיד היא נקודה. אבל כאן נדמה לי שהרוגת שאומר רוצה לומר שהלשון היא נקודה, אבל שאר איברים הם פרטיים. אבל זה סותר את מה שלמדנו בגיטין.
יכול להיות
שלעניין טומאה
וטהרה, הלשון היא לא, לעניין אחד היא כן, היא חלק מהגוף, ולעניין השני היא בפני עצמו?
לא, הוא רק שואל ככה, לעניין מגע, הוא אומר שאין דין שהוא צריך, אין דין שהמגע צריך להיות על כל העבר או על כל הגוף, אלא אפילו טיפה מן הים זה מספיק. לגבי טבילה יש דין שהמים צריכים לבוא על כל הגוף. ולכן הוא אומר שאם הוא מוציא את הלשון החוצה בשעה שהוא טובל, אז המים לא מגיעים לכל הלשון. אבל נדמה לי שהרוגת שוב הבין שזה יוצא מן הכלל, שהלשון נחשבת ל... כי בעצם למה הגמרא שם במסכת קידושין דנה לגבי הלשון? הגמרא הייתה יכולה לדון לגבי כל עבר ועבר. אולי הוא מתכוון למשהו אחר. להוציא את הלשון אומר רשי אינו יכול, תפילה במקצס לא אשכחינן. אז הוא אומר, סבילי לרשי, דייבורם הווי פרוטיים נפרודים. חשבתי שיגיד דייבורם הווי נקודה, אבל דסבילי דייבורם הווי פרוטיים נפרודים. דייבורם הווי פרוטיים נפרודים. רשי אומר, דלו אשכחן, תבילה במקצס. הוא אומר שלא אשכן תפילה במקצס לגבי לשון, אני לא יודע. בואו נסיים עם עוד גמרא אחת מחולין שהוא מביא, עין חולין דף קוף ב' גבי הח מחלוקת רבי רב לוזר רב שמעון גבי בהמה וחיה עם לבורם עומד. אז מה כתוב שם? תנו רבנו, נוטל ציפור שאין בו כזית וחולו. אז הדין הוא בעבר מן החי שהוא חייב על עבר אף על פי שאין בו כזית, אפילו בכל שהוא, אם זה עבר שלם. עכשיו הוא אכל ציפור שלמה, אז רבי פותר ורב לוזר ברב שמעון מחייב. אומר רב לוזר ברב שמעון, קל וחומר על עבר ממנו חייב. אם הוא היה חותך את העוף ונוטל חלק מהעוף בשעה שהעוף חי, אז הוא חייב, אבל כולו לא כל שכן, אם הוא אוכל את כל העוף שהיא חיה.
אבל זה לא
עבר
מן החי, אם הוא אוכל את כל העוף, לא?
כרגע העוף עדיין חי, בהמשך העוף ימות.
מה, הוא אוכל אותו בחלקים? לא, העוף, אתה אוכל פחות מזית, זה כבר, כל העניין הוא עבר מן החי, זה צער בעלי חיים, נכון? אז אם אתה אפילו לוקח טיפה, אתה מציק לו, אתה...
עד כאן לא פליגי אלא דמר סובר בחייהו לאיבורים עומדס, ומר סובר בחייהו לאו לאיבורים עומדס. רשי אומר ככה, לאיברים עומדת, זוהי דעתו של רב לוזר רב שמעון, לנתחו עומדת, לנתח אותה, הלכה כל עבר ועבר שבו קורוי עבר בפני עצמו, ויש כאן מישהו מעבר מן החי, והוא מחייב את הכל דו. עכשיו, לאו איבור מעומדס, תהיינו שיטת רבי, עד שתשחט. ואין כאן שם עבר. אלם כן הפרישו, הוא הפריש את האבן, אבל כולי אלמו ליה ולא בוי כזייס. אז אומר הרוגת שווי שהמחלוקת כאן היא לא מחלוקת פסיכולוגית או סטטיסטיקה, מה עושים בני אדם, האם הם חותכים חלק מהציפור או שלא. אז מה כאן המחלוקת אם לאיבר מומדס או לא? אז הוא אומר שהמחלוקת היא יסודית איך לראות את העוף. האם אני רואה את העוף כנקודה וכל אברי העוף הם חלקים בלתי מתחלקים, אי אפשר לחלק את הנקודה הזאת, או שמה אני רואה את העוף כאילו שהוא סך הכל של איברים נפרדים וכל איבר הוא נפרד בפני עצמו. לכן אם הוא אוכל את העוף כולו, אם אני אומר שאין כאן איבר משום שיש כאן עוף, התורה חייבה אותי על איבר ולא על עוף. אבל אם אני אומר שעוף זה רק הרכבה, זה רק חשבון מתמטי של כל מיני איברים, אז הוא אכל בעצם איבר ועוד איבר ועוד איבר, אז לכן הוא חייב מדין איבר מן החי. זוהי שיטת רב לוז בבשימן. אולי נוסיף עוד נקודה אחת ובזה, לא נקודה אבל אולי מציאות, ובזה סיימנו. יש במצוות עבודת יום הכיפורים יש מצוות הקטורת של כהן גדול לפני ולפני. עכשיו מה עושה הכהן? אז יש לו מחטה שהוא מלא גחלים ויש לו כף שהוא מכניס את הכף לתוך הקטורת. עכשיו מה יש לו בתוך הכף? יש לו קטורת. כמה קטורת יש? אז הגמרא ביומא קובעת שזה הכל לפי גודל הכהן. היו כהנים שהיה להם מלא חופניו כלל כמה קבים של כתובת והיו. עכשיו הדין הזה של חפינת הכתובת, יש פה באנציקלופדיה תלמודית כל מיני מר וקומס שחפינת הכתובת היא עבודה ומחשובה על מנת להקטיר חוץ לזמנו, דהיינו למחר, פוסלת בו. כל מה שנחשב לעבודה, אז יש דין של מחשובה חוץ לזמנו, פוסלת, מדין פיגו. אז כאן בירות למטה, הוא מביא יומה דף ממחת עמד א'. אנחנו מתייחסים ליומה ממחת עמד ב'. רמב"ם פרק ה' מלכס עבודת יום הכיפורים הלכה חוב זין. אוקיי, בסדר. עכשיו בואו נראה הקטורת, מה נחשב ליותר חשוב, הקטורת או הגחלים? הקטורת, נכון? אז לכאורה כיוון שהקטורת היא עיקר העבודה, אז ראוי שהכהן, הרי יש כף ויש מחטה וצריך כף ביד אחת ומחטה ביד שנייה, אבל איזה יד לכאורה מתאימה יותר, היא חשובה יותר בשביל הכף שיש בתוכה הכתורת? לכאורה ימין. אז הגמרא אומרת שביום הכיפורים נוטל את המחטה בימינו ואת הכף בשמאלו. כלומר אף על פי שהכתורת, אני מקריא פה מאנציקלופדיה, אף על פי שהכתורת היא עיקר העבודה וראוי לתנא בימין, מכל מקום לפי שהמחטה של גחלים מרובה וכבדה יותר, לוקח אותה בימין.
מה זה שייך לכבדה יותר? בימין בגלל הקשה להפיק את
זה? כן. זאת אומרת, התורה התירה פה לעשות את העבודה הפחות חשובה בצד ימין ולוותר על הימין לעבודה שהיא יותר חשובה. כי לכאורה, לפי הכללים של ימין ושמאל, הייתי צריך להעדיף את הכף שיש בו כתובת,
זה
העיקר, ולהניק לה את החשיבות של יד ימינית. ובכל זאת, המשנה קובעת, 351 משנה בממזיין עומד א', רמב״ם, הלכות עבודת יום הכיפור ד' הלכה א', שנוטל את הכף בשמאל ואת המחתה בימין. ולמה? משום שיש גחלים במחתה שהם מרובים וכבדה יותר, וכנראה שהתורה לקחה בחשבון את הדבר הזה.
יותר יד ימין יעבוד לעשה אחרת.
אז מה למד הרוגצ'וב מזה? מה זה שייך לענייננו? אז אומר הרוגצ'וב ש... רק שנייה, איפה זה? אז הוא מביא כל מלא מר מקוימס ואומר ככה, מעין הנעל, אם העיוורים כפרוטיים או כנקודה, יש לי עוד בכתב יד על התורה, ויקרא חטא פסוק חב, ויקרא את האיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם. אז נדמה לי שזו ויקרא חטא זה פרשת צו, נכון? אם אני לא טועה. וזה טליה במה שכתבתי לי אל עם שתי הידיים, הווי מציאות אחת או שתי מציאויות. אז איפה אמרנו שיד ועוד יד זה שתי מציאויות? זה מה שראינו בגיטין, נכון? שהוא יכול, הוא יכול לטבול את שתי הידיים בזו אחר זו, נכון? אבל כל יד הוא צריך לטבול בשלמותה. אז היד עצמה היא נקודה, אבל שתי הידיים הן נפרדות.
לעניין תום.
לעניין, בעצם תפילה מתום. אתה מתכוון למשנה בקהלים. אני התכוונתי לגמרא בגיטין. עכשיו במשנה בקהלים, אז יש מחלוקת לגבי מיתו שנתפרקה. לא, אתה מתכוון לחגיגה, חגיגה דף חוף. נתמס יודו אחס, אם גם היד השנייה נתמס. אז לגבי הקדש ראינו שהחשבנו את שתי הידיים לנקודה. יפה. אז לזה הוא מתכוון. זה מה שהוא מתכוון, כמו שכתבתי לי אל, חגיגו דף חוף. אוקיי. שקוד. חגיגו דף חוף. אוקיי. היכו נצריכים לשתיהן. ובזה אותי שפיר, למה לא אמרינן בהחת מנחות דף חופי מנהל כבי שמאל שהוטשו ביום הכיפורים ותקף בשמאלו, אין שם ברשי במחתו, נוטו לסמחתו בימינו וסקף בשמאלו, ביום הדף ממחת, אין תוסס ישונים, המשכחס את התורה, תהוטשו וחפינו, תצורך שתי הידיים, וחפינו הווי עבודו. הם עבו השום בדף ממחת, ועל כורכך, יש לו איזו קושה, משום דהיכת התורה הצריכה שתיהם, אז אין שייך לומר כלל גדר שמאל או ימין, תהווי עצם אחד. וואו! פילי פלוים זה, ואתה רוצה לשמוע? הוא אומר שקשה להבין איך התורה התירה יד שמאל לגבי כף ומחתה. הרי יש לנו כלל בקודשים, כל מעשה שהוא עבודה צריך לעשות אותה כדרכה, ואם הוא עושה את זה שלא כדרכה בשינוי, אז היא פסולה. אז איך ייתכן שהתורה הכשירה את היד שמאל לגבי כף? אז הוא רוצה לחדש שהתורה חידשה לגבי חפינה שכיוון שצורך את שתי הידיים הוא צריך גם את ה...
אז זה לא משנה
כי גם את המחתו וגם את הכף אז שתי הידיים הופכות להיות עצם אחד ממילא בוטל החילוק בין יד שמאל ליד ימין פילי פלוט של חילוק רק שאחד לפני שאתם מקשיב לי קושות קודם כל אני רוצה להבין אתם כבר גאונים אני לוקח קצת זמן עד שזה נכנס לי בראש נדמה לי אני לא יודע כל אחד צריך לקרוא את זה בעצמו הרי משכחס דהוטרו בחפינו והוא כבר הוכיח מסוגיות ביומה שחפינו היא מולוכו שהיא עבודו כיוון דצורך שתי ידיים וחפינה והיא עבודו כמפורניה על כוחך על כוחך זה כבר תשובה לשאלה על כוחך זה כמו ויש לומה דמישון דהיכו שהתורה הצריכה שניהם הכוונה היא גם יד ימין וגם יד שמאל אז אין שייך לומר כלל גדר שמאל או ימין דהבי כמו עצם אחד וכן נפקמינו לדידן וכמו דיורש סומך אם היו כמה יורשים להם אם הסמיכה שלהם אבי מחמוסם אז הם סומכים בזה אחר זה אבל אם הם במקום האב אז יש לומר דסומכים בבסחס מעניין האבא היה חייב קורבן והוא מת אז השאלה היא לגבי היורשים האם היורשים כל אחד בתור יורש חייב בפני עצמו ולכן עושים את הסמיכות כל יורש סומך על הבימה בפני עצמו בזכר זה או דילמו הם בעצם עומדים במקום האב אם כן יש רק סמיכה אחת האם אני רואה את החיובים של היורשים בסמיכה לקורבן כעצם אחד או כחלקים נפרדים והרכבה שכנית אבל לגבי חפינה אוקיי, משמע, עכשיו אני יכול אולי לחשוב על השאלה לא לענות על השאלה שלך
שני הידיים נחשבים כאחד אז מה אכפס לנו בימיר ומה בשמאל
שעשה לפי השנות
אז יש הרבה
כן, אבל זה לאחר גזירת הקוסם, כלומר התורה התירה יד שמאל כדי לאפשר לכהן לתפוס את הכבד יותר ביד ימין. שואל הרוגת שווי, נכון ויפה, התורה יכולה להתייחס בכל לשון של חסד וכבוד ובקשת חינה לקושי עבודה. נדמה לי שכתוב בחזל שהעבודה של הקטורת היא העבודה הכי קשה בכל יום הכיפורים אז התורה החשיבה בזה, התייחסה לזה אבל עדיין יש לך כלל של עבודה והעבודה צריכה להיות ביד ימין אז מה נתחדש פה לאפשר לכהן, להתיר לכהן לעשות עבודה בצורה כזאת אז נדמה לי, עוד פעם אני תמיד מנחש בגוגת שווי, he's not user friendly, הוא לא אומר לי מה הוא מתכוון, אבל נדמה לי שהוא מתכוון לומר שההתר הזה, שהתורה התירה, הוא לא יכול לך, אי אפשר משום הכובד והקושי והטרחה של הכהן גדול, להכחיש את יסודות של עבודה, אם יש יסוד של עבודה, זה... אז הוא רוצה לומר שלמסקנה מה למדנו פה שלא ידענו לכתחילה חשבנו לכתחילה שהוא עושה גחולי וממחת ביד זו וכף עם הקטורת ביד זו ויש יד ויש עוד יד אם כן עבודה מורכבת משתי ידיים אם עבודה מורכבת משתי ידיים אז עם כל הכבוד לכהן והכובד שלו אבל אי אפשר להפקיע את הדין של עבודה נדמה לי שזה מה שהוא מתכוון ייתכן שהוא מתכוון למשהו אחר חומש מלון שאני לא רואה את שתי עבודות ושתי הידיים כמחולקות ונפרדות אלא אני רואה את שתי האיברים פה יד אחת ויד שנייה כדוגמת מה שראינו שלגבי קודשים אם הוא נגע ביד תמאה בקודשים אז גם היד השנייה נתמאית כן? אז רואים את שתי הידיים כמה כמציאות אחת
זה עניין, הרושם שלי, אולי זה עניין טכני כל המעשה הזה. אם נניח, הוא לא יוכל לקיים, אם הוא לא יחזיק את המכתב ביד ימין, הוא לא יוכל. הוא לא יוכל לדייק, אני לא יודע, הוא לא יוכל לעשות. אז הוא לא יוכל לקיים את מה שמותר.
אבל זאב, תשמע משהו מעניין. אפילו בזמן ששתיהם שוות, כגון שהכהן היו חפניו גדולים, וחופן שלושה קבים של כתורת, אז יוצא שהכתורת עכשיו עם כהן גדול היא גדולה מאוד, ונניח שיש לו אותו משקל של הגחלים, מכל מקום הדין לא משתנה. אז הוא אומר שנכון שאולי מה שמניע את הדבר הזה, את הדין הזה, את השוני הזה, הוא הכובד, אבל למעשה זה הדין, וזה לא ישתנה מכל מקרה ומקרה. אם אני, עוד פעם, אני, איך אומרים, בעירבון מוגבל, אני אומר שכל אחד יעיין בפנים, אני אתן לכל אחד את המקורות, אין לי פה מנופול על המקורות, אני לא שומר אותם לעצמי. אבל נדמה לי שמה שכתוב פה הוא שהתורה קבעה את עבודת המחתה ביד ימין, למרות שהיא יחסית לעבודה של הכתורת פחות חשובה, אז מה פתאום שנעשה את זה? אוקיי, תגיד לי למה ומדוע התורה קבעה כך, אבל ושתיתו, מה כתוב פה? אז הוא אומר שכתוב פה שאין פה יד ימין ויד שמאל. כל החלוקה הזאת לא קיימת. למה? כי אני רואה את שתי הידיים שמשתתפות יחד בעבודה אחת כעצם אחד. אוקיי? נעמוד פה.